הוא למר הדעת רעדן, שפר, הקמפוס, הוא למר הדעת של מכון תורה בארץ, אביחי, אחרי רבותיי. שתי הקדמות. הנושא הזה שהפסד הוא נושא רחב מאוד, עמוק מאוד. אני רואה פה יותר שאלות וכיוונים ולא הכרעות מעשיות, כי הנושא צריך לדעתי עיון גם כלכלי, ושמענו כמה הרצאות חשובות עוד הבוקר את הרצאתו של דוקטור סבן, ולכן שאלתי אותו מה יקרה עם שנה אחת התוצר הלאומי של 1.5% לא ייכלל בתקציב השנתי, מה יקרה? אלה שאולי תשובה מסוימת, הדברים דורשים כבר עיון רחב יותר, להגדיר את המושג הפסד בהיקף הכללי הזה של מדינה שלמה, של תכנון חקלאי טווח החוק. לכן הדבר הזה דורש לדעתי הכנות כלכליות רצינות להיכנס לדברים לעומק יותר. דבר שני, המושג הפסד בשנת שמיטה לא קיים. כל שנת שמיטה זה הפסד. למשל, הייתה דוגמה קטנה. כשבא אליי יהודי עם עוף, שואל אותי שאלה בעוף, לפי הפוסקים, בהפסד מרובה, אפשר להקל. אומרים הפוסקים שהפסד מרובה תלוי כל אדם ואדם ממה שהוא. אז זה אברך בישיבה, שמקבל מלגה של 700 שקל לחודש, במשרד הדתות, והאישה עושה עוד איזה 700, ואשתו וזה עוד 700, זה המשכורת שלו, זה המלגה שלו. אז אין ספק שאדם כזה, תרנגולת, שיש בה, ששווה 15 שקל, זה הפסד מרובה. ואני צריך להקל לו. אבל אם ישארתי לגבי צדקה, האם הוא פטור מצדקה? נניח, לתת 20 שקל לצדקה, הוא פטור גם כן? צדקה, הדין לך תחילה, עשר, בשביל תתעשר, שם עשר תעשר. אז אם אין לו פרנסה, אין לו מה לאכול, לא הייתי אומר, אבל אם עדיין יישאר לו מה לאכול, אני אגיד לו, תדעי, תצא לצדקה. אז בצדקה המוזג הפסד לא תופס, כי צדקה במהותה זה הפסד. עשירית או חומש, אז כן, שמיטה במהותה, זה שנה שבה התורה אומרת, שדך לא תזרע, כבך לא תזמור, וכל הפירות הפקר, אז מה שייך הפסד? עצם מושג הפסד בשנת שמיטה לא מתחיל. ובכל זאת, הפוסקים כן דנים בהפסד בשנת שמיטה, לכן ההפסד בשנת שמיטה הוא לא בהגדרות הרגילות, סוטו בהגדרות אחרות לגמרי, ואנחנו ננסה לחפש דרך איך להגדיר את המושג הפסד בשנת שמיטה. אז בואו נתחיל. מפני שיש לי דפי המקורות לפניו, כבר הגמרא מבחינה בהתחשבות הפסד בנושא השקיה בעיקר, בסרט מאוד קטן, בסוגיה הראשונה שעוסקת בהשקיה בשנת שמיטה. אז הגמרא שם אומרת, גם גמרא דומה בעבודה זרה, גם מתחיל בעבודה זרה ותראה את ההבדלים בשתי הסוגיות. בעבודה זרה, דפני מובט, הגמרא אומרת, תראי קשקושה, קשקושה זה מין חריש, זה לא חריש ממש, זה קלטור, קלטור, עידור. תראי קשקושה עבור, חד עבורי אילנה ואסור, אחד להוות את האילן זה אסור, ואחד לסתום פילי, לסתום את הסדקים בתוך האדמה, זה מותר. החינם מתרי זיימומי, גם בזיבול, דישון, יש שני סוגי דישון. אחד בקומילן ובשרי, חבוינם אסור. בדישון זה בולט מאוד, יש דישון שנועד לקיים את העץ, שבלי דישון העץ ימות, דוגמה בולטת ביותר, רגשתי את זה בגוש קטיף, שם בלי דישון, אז זה כמו בלי מים, כי האדמה היא חולית, אדמה רזה מאוד, אם אתה לא מדשן, אין צימוח. בלי דישון כלום לא צומח. אבל זה הדישון שם הוא לעוקמה. לעומת זאת, במקומות אחרים, בלי דישון, העץ יסתדר, רק הוא לא ייתן אותה כמות יבול, אותה התפתחות, ולכן דישון במקום אחר הוא אבוי. אומר רש"י, עוקמה, שלא יתקלקל כמות שהוא, אבל אינו משביחו. שהעץ לא יתקלקל. לשמור על הנורמה של העץ, שהעץ לא ייפסד. עץ ימשיך לגדול באותה צורה כמו שעכשיו, לא יותר מזה. אברויי זה מחזיקו ומשבחו, שייתן צימוח יותר חזק. לכאורה ההבחנה בין אוקמי ואברויי היא שאוקמי זה פירושו השארת מצב, ואברויי זה תוספת, שיבוח. לכאורה מצאנו דבר כזה במלאכות שבת, יש הגמרא אומר במסכת שבת, הוא עבדה דנח כוזה דמה יפו דקומקומה, אחד הניח מים, כוס מים על קומקום. קומקום עמד על האש, הוא על קומקום החם, והוא הניח מים כוס מים על הקומקום. נזי רבא, רבא גער בו. אמר לרבי זירא, מה יש שנייה מלחם גם ממחם? הרי מלחם גם ממוחם מותר? מלהת המוקום כמוקים, החלודי כמולי. כלומר, לקח מים חמים, ושם על קומקום, אתה רק שומר את החום. אז זאת לא מלאכה, לשמור את החום זה לא בישול. לקחת מים קרים, לשים על מחם, פרושו לחמם. אז יוצא שלכאורה ההבדל בשני המקרים, לחמם מים שבת אסור, אבל לשמור את החום מותר. אז זה לא מלאכה. האם גם בשביל זאת אותה הגדרה, שהשארת המצב זאת לא מלאכה, ואילו שיבוח זה מלאכה. אבל רש"י מסכת מועד קטן אומר אחרת. גם מועד קטן יש אותו דיון, תרי קשקוש יעברו, אחד עברו אילנה, אחד סנו פילי, עברו אילנה סנו פילי שר, אומר רש"י, שרי בעידה משום פסיידה. עברו אילנה סנו משום דה ברווחה. רש"י מבחין בין רווח להפסד. הפסד, למנוע הפסד מותר, אבל רווח אסור. הנה פה רש"י מדבר בשנת שמיטה, שצריך להתחשב במניעת הפסד. וזאת היא שאלה, שמענו קודם, שנה שביתה כולה בנויה על זה שהפירות לא שלך ולחסוך הנזרוע, מה יש לך הפסד פה בשנה שביתה? ואכן הרמב״ם בלכות שביתה אומר את זה בהשקיה, משקיעים את השלחים במועד, בשביעית, אנחנו אומרים כבר שזה הסוגיה המשנה מסכת מועד קטן, וכן הפר הלבן, מרביסים אותו במה בשביעית, בשביל אילנות שלא ייפסדו, כמו הרמב״ם מדגיש שלא ייפסדו, ובמה יתירו כל אלה מהרמב״ם, שאם לא ישקה, תעשה עץ מלאכה וימות כל עץ שלה. כלומר, אם שנה שלמה לא משקים, אז ברור, התוצאות הן הרסניות. ימות, כל עצים ימותו. לכן, אומר הרמב״ם, לכן השקיה מותרת בשנת שמיטה, כדי למנוע את הנזקים שיגרמו לחקלאות אם שנה שלמה לא ישקו. ומזה למדנו, אנחנו למדנו, זה לא פשוט, הפוסקים שהם אדמות הלכות ההשקיה, ככל שהשקיה יש לה הגדרה מיוחדת, אבל אם נאמר שכל התולדות, כלומר כל אותן מלאכות שבשבת נקראות תולדות שהן אסורות של זריעה, אבל בשביתה כידוע תולדות לא אסורות מדורייתא, רק זריעה אסורה מדורייתא, כל עבודה השקיה ודישון ופעולות אחרות שהן רק אסורות דרבנן, אם נשווה את כולם יחד, נאמר בכולם אותה הגדרה, שאם זה לשמור, למנוע הפסד יהיה מותר, ולעשות רווחים אסור. אני מתחיל במעריב דיסקין, הולך לפי הסדר הכרונולוגי. במעריב דיסקין, בקונטרס אחרון של ספרו של שעות מעריב דיסקין, אומר כך: בכל מקום תשרינן איסור של פסיידה, יש להיין, אם אין הדבר שלו, כי מפקר, ועדיין לא זכה בו, תשרין עליה. האם גם במקום של הפקר מותר לעשות מנוע הפסד? כי מה זה הפסד בפירושו שאדם מפסיד מערכו הכספי שלו, אבל זה הפקר. אז מה שאך הפסד בהפקר? זה לא שאלה בכלל.
אדם הוא הפסד לעץ.
מה?
זה שאלה אם הפסד לאדם הוא הפסד לעץ. כי אם הפסד לאדם זה לא שאלה.
בואו נראה מה שהוא אומר. נראה מה שהוא אומר. מה זה? אם בשנת שמיטה אין לך בעלות על הקרקע, אין לך בעלות מדבר, אז ההפסד הוא לא שלך. ביין נראה, אתה קיבלת על החזוני, שנראה לך כך. ביין נראה להביא ראייה, ממה ישרין הפגן מאוד קטן בשביל, בכל מקום שהוא פסיידה. הוא אומר, המוטיב המרכזי בכל הסוגיה שם זה פסיידה, כי הרמב"ם משווה שם שביעית למועד, ובמועד המושג של פסיידה זה הנימוק העיקרי שבגללו מתירים מלאכה בכל המועד. במקום שזה הפסד גוף הקרקע, כי לפרא, במדבר שההפסד הוא לא לעץ, אלא לפרי, נהיית ודאי קאי במקום שהספיחים מותרים, כי אם הספיחים אסורים, אסור באכילה, מה שייך הפסד, בלב הכי אסור לאכול. המקום שהספיחים מותרים, בגלל הבחנה כאן בעיקר בין פרי אילן לפרי לירקות. בירקות, שיש מה שלא תמיד זה מה שאמרתי נכון, נכנס למחלוקת, הרמב״ם והרש, אבל אני אגיד לך בעצים זה מוסכם. בעצים אין ספיחים. הפירות מותרים באכילה. רק בצורה שביעית. רק בהפקר. המקום שאין אצל גוף הקרקע, אם זה הפרי, הוא נהיד, ודאי כאן מקום שעושים מותרים, והאם רמב״ם חול שמיטה, והקטה בקריאת הפקר עלינו. נכון שהפירות הם הפקר. ואיך שרינן להי עבודת קרקע משום פרד דו דידי? אז מה כל הדיון כאן בהשקיה, משום לא הפסד, אמרנו בישול מסוים, אמרנו שם קלטור מסוים, עידור, מה ההתנהל כל זה? הרי מדובר בפירות, שבדבר שלא הפסד מהפירות, הפירות הם בשנה שמיטה הפקר. אך הוא אומר, כלומר, והקיראן וכתב בקרא אביוני עמך, ראים רמב״ם בכל שמיטה שמשמרו של קלטור מעקום, כלומר, הפירות שמיטה הם לא הפקר במושג הזה שלאף אחד אין בעלות. נכון שאין בעלות פרטית, וכאן אני רומז את התפיסה המרכזית פה כנראה מוליכה, אבל יש בעלות ציבורית. זה לא הפקר לכל. עובדה היא שאם גויים באים לכל פירות שמיטה, צילנו את זה מהם. כלומר, אין צורך לאסור עליהם לכל פירות שמיטה, אנחנו לא מדברים. אבל אם זה פוגע בכמות הפירות שישארו לאביוני עמך, כדי לשמור על האביונים שיהיה להם פירות, אז מונעים מגויים לכל פירות שביעית. אם כן, מה?
הפסד פירות שביעית משום גזר.
אתה יודע שלי אין כתקף אחרי שההוצאה תרגילות, זה נמצא. אם כן חשיב והנה פרד ראשי חנקל ישראל. ובכן, כאן הוא אומר, הרבי, יום היון על שם פרופסור שלמה לוי, יהודה, סליחה, אהבתי מן החיים, בדל לחיים ארוכים. ובכן, המריב דיסקין קובע כאן כלל גדול מאוד. הוא אומר שמותר לעשות מלאכות גם של הפרי, למרות זה לכל ההפקר, זה לא הפקר במושג הרגיל, זה הפקר מהפעלות הפרטית, אבל זה הופך להיות בעלות ציבורית של כלל ישראל. לכן מותר לעשות מלאכות למנוע הפסד מהפרי. אנחנו נראה בהמשך, זה יסוד גדול שמתהפך אותו בכלל החזון איש, הרב קוק יחלוק על כך. אבל אנחנו נדלג על הקטע הזה חול המועד ונחזור אליו בהמשך. פשוט אני עדיין לא מנוסה בצילומים מתוך המחשב, לא הצלחתי להציג חצי, לכן גם אותיות גדולות מאוד. מה שיצא לי במחשב זה מה שנכנס. צריך ללמוד גם עם הנכדים שלי איך עושים את זה יותר. בשבת הארץ, בקונטריס אחרון, שבת הארץ, הרב קוק לא מזכיר את המריב דיסקין, אבל הוא יכול לקרוא. הוא אומר כך, כל מה שבשביל הפירות, אסור לעשות גם עבודה של לאוקמה. כל מה שאמרנו לאוקמה, אומר רב קוק, זה רק לאוקמה העצים, אבל לא לפירות. והפירות ששנה זו רחמנה הפקירינו, וכן כל השקעת ירקות וזרעים של עתיד, דווקא של צורך הקרקע. כלומר, שהקרקע לא, שהיא תישאר רטובה גם שנה אחר כך. שאם להשקוע, תעשה מלאכה ותהיה גרועה גם שנה הבאה. או שיש צורך להוצאת ירקות מוצאי שביעית, או יש ירקות שימשיכו לגדול גם מוצאי שביעית, ואז אין קדושת שביעית. לכן צריך להשקות בשנת השביתה כדי שיהיו ירקות מוצאי שביעית. אבל בשביל ירקות השביעית לא מצאים יותר. ובכן הרב קוק פירוש חולק על המריב דיסקין. והוא טוען טענה עקרונית, הפירות לא שלך בכלל. כמו הרב קוק לא הכיר במושג הזה של בעלות כלל ישראלית. נכון, אמרתי, הזכור כאן את הרמב״ם, הרמב״ם אומר את זה במקום אחד, פירוש המשניות. הרב דיסקין הביא רבי זכר, כנראה שהרב קוק לא השתכנע מהמקורות האלה שבאמת המושג הזה הוא קיים, כי בדרך כלל שביעית זה אבי אותה הפקר, זאת אומרת דוגמה של הפקר, הפקר לכל, ואם זה שביעית כדוגמה של הפקר. החזון איש באמת אומר משהו אחר. בשביעית התיזן דלת אומר החזון איש, משמע משקיעים של השיעור פירות לאכילה, הוא כמו מריב דיסקין, ולפי זה לדנות משקיעים של פירותיהם, ואף של הפקר, במקום כך נאכלים ונעלים מן הביור. הרי לאכול את אוכלים אותם, אנחנו אחרי הביאור הם כבר אסורים באכילה, אבל עד הביאור הם מותרים באכילה. ויש לתמוע, ויש לך הרמב״ם, פרק א' מלאכה י', שיתו כל אלה יש לו תעשה הארץ מלאכה, והם כל עצב, אחרי החזון איש עוד יותר, מה אחרי הרמב״ם. מה הרמב״ם אומר שמותר להשקות שנת שמיטה כדי שהארץ לא תהיה מלאכה, ושהעצים לא ימותו? הוא אומר, לפי מה שמלאכה, גם הפירות מותרים. אז למה הרמב״ם מדגיש את העץ את הארץ? ולמה לא קטן משום שתפוצה פירות כמו במועד? אלא במועד הייתה הוא גם פירה פירות. ואפשר את הרמב״ם, זה לעולם לא תראו שביל משום פירות. זאת אומרת, ייתכן מאוד שלא ייתו את הפירות, כמו שהרב קוק אמר, שכל היתר היה רק בשביל העצים. שאלי שתדל גאו פירות כנש שביל, בעצם החזון איש כאן רומז, זה מה שהרב קוק. אגב, אין ספק, מי שרואה את החזון בעיון, שבת הארץ על פניו. היה שבת הארץ לפניו. אבל הוא לא מאיר עליו כמו שהוא מאיר על אף החוב. החזון איש כדוע, כמעט עם האחרונים, לא מאיר עליהם. לא מתווכח איתם, לא מאיר עליהם. לכן הרב קוק הוא מתפלמס, פלמוס וירטואלי, אבל חלק מהדברים הוא גם מסכים איתו. והד איתו את השלחים והרבצן יש לא פרט בזרץ האילנות. ובכן, זה החזון אומר כאב אמינה. זה מקום אחד. במקום אחר, בסימן כף א', זה החזון שיצא השביעית, יצא בשתי מדורות, מדורה אחת בהתחלה פעם ראשונה, אחת הוספות למסכת, לפרה. אז יצא בשנת השמיטה השנייה, אז הוא הוסיף הוספות. האמת שסימן כף א' שייך למדורה השנייה של החזון איש. אומר, סימן ת' ז', סימן כף ד', קשן ראשון הרמב״ם, שכתב תם היתר השקעה כזה של עשה ארץ ולך, ימות כל עץ שבה. הוא אמר משהו שביל כתוב בני אדם אוהב, שהוא לפי גבול הארץ, הוא שואל את השאלה שואל קודם. עכשיו, בפעם הקודמת הוא אמר כמו רב קוק. עכשיו הוא אומר, ראיתי בנימוקי יוסף, ראי שמועד קטן, כתב בהדיה, במשקים של הספיחים. אז לא, שהספיחים פרושו זה גם צמחים חד שנתיים, שהם לא התקיימו לשנים רבות. ונראה דעת כתב רבינו, תעשה הארץ מלך. במקרה עץ שבה, אין הכוונה תאיבה שהעץ לא תעשה פרי לעולם. שלא ימות בשנה זו, ולהשליל פירותיו. וכאן תראו פירוש מקורי וחדשני של החזון איש למושג עץ. ימצים באיוב י"ד, ימות בארץ גזעו, מריח מי יפריח. העץ, הגזע מת, ואחר כך יהיה מים יפריח. אם הגזע מת, מת במיטה גמורה, שום מים בעולם לא יפריחו אותו. מה הכוונה? מת, יתייבש, יחמוש, יגיע, ידלבל מן המסוימת, ואז שישקיר אותו, הוא יצמח מחדש. ולכן, אומרים כאן, ימות, זה לא בהכרח מת. אגב, הרמב״ם מורה נבוכים, מביא הרבה דוגמאות לכך, שמיטה זה לא דווקא מוות, מיטה, מוות סופי, מוות זה גם מוות קליני, זה גם התעלפות, גם מצב פחות חיים, זה גם נקרא מוות. לכן, הרמב״ם מורחים, משתמש מורחים כאלה, הרמב״ם עצמו ביד החזקה, ועדה חשתמת מושג, של תואר החיים שהוא עוסק במורה נבוכים. ומה שכתב את הארץ מלאכה, הוא תם למעשה ימות כל הארץ. מה זה הארץ? לא הארץ הכוונה. זה המשך למושג עצים. דהיינו, מהעץ לא נותן מספיק פירות. אז מילא, האדמה נחשבת מלאכה. מה החזון שאומר כאן? אגב, אני חושב שזה ראייה כלכלית, חקלאית, טיפוסית, לחקלאי. מעניין שחזון איש יושב בחדרו בבני ברק, מסתכל בו חקלאי. חקלאי רואה עץ. מה זה העץ הזה? אנחנו העירונים, צריכים לעץ, עץ יפה, יש לו עלים יפים, פרחים יפים, נוף יפה, עושה ראש יפה. יש חקלאי שאלה כמה פרי זה נותן. מה יבול? מה רנטביליות שלו? ייתן יבול בכמות גדולה, מסחרית, זה עץ. אם לא, זה סתם קוץ. חבל. אני אמרתי פעם לחקלאי, אני זוכר, חקלאים, ביקרתי אותם במלחמת יום הכיפורים, באפריקה. אז היו שם פרות שהערבים הסתובבו, שם פרות עזובות, נטושות, הסתובבו, שערבו אותי עם זקן, שאולי אני שוחט, אני יכול לשחוט. אז אמר לך, חכה, אתה רואה את הפרה הזאת, זה עשרות קילו בשר, כל קילו בשר, כך וכך שקל, יותר משווה הפרה הזאת. ראיתי, הוא מסתכל על הפרה, לא כמוני, אני מסתכל על הפרה כמו שפרו יסתכל. פרות שמנות, פרות רזות, תראו את הפרה, כמה בשר יש בה, מה מחיר הבשר, מה אחרי כל העליות, כמה יישאר לי נטו, זה פרה. אחרת, או רפתן, זה פרה, כמה חלב היא נותנת? 40 ליטר חלב, זו פרה. 20 ליטר, תסלחו לי, זה עז, לא פרה. הראייה, הראייה כלכלית, פונקציונלית. ולכן החזון איש אומר, זה נקרא, עץ שלא נותן מספיק יבול רנטבילי, הוא לא עץ, הוא מת. נכון, זה פירות יפים, אבל זה לא זה. ובכן, החזון איש כאן באמת חידש חידש עצום, המושג, במושג הפסד, שדעתו הפסד, הפסד הפירות, מכניס פשט ברמבה. אלא ודאי כבר רבינו בשנה השביעית, יבזדו כל הפירות, אז כתוב עושים עולה, יבזדו כל הפירות. אם יבזדו כל הפירות, ועל הפסד הפירות יאמרו הפסד אילנות. לכן הוא אומר, מקום הפסד, שאומר כל עץ, או שיבזדו כל הפירות. כאן זה נמצא בחזון איש, בסוגריים רבועות, אני הדגשתי את זה, כי לא ברור לי בדיוק מה זה הסוגריים האלה, איך הוכנסו? ברור שרואים שהחזון איש כוון למה למעלה, זה מדורה אחרת, חדומה, לתלמידיו ערכו את הספר, אבל הוא מוסיף כאן בסוגריים ועזור הפירות. תראו, הסוגריים הזה יש משמעות עמוקה מאוד. יש לסמוך להקם כל אלו. אך צריך לשקול כל עבודה לעבודה, אם יש בזה חשש שימות העץ, וכל שאלו אלה הרווחה, עשו. כשאפשר לשקול פעם אחת, אז הוא נסות שתי פעמים, כלומר אפשר להשקות פעם אחת, ולשקול פעמיים, אפשר דשא, צריך לשקול. אז יש משקיעים פעמיים בשבוע, ומכסחים פעם בשבוע. ואפשר לעשות, להשקות פעם בשבוע וכסף פעם בשבועיים. אז אפשר גם בצורה אחרת. אם אפשר בדשא, אנחנו אומרים כך, אני יודע, יש בכוונה שזה יהיה יותר שימושי לציבור הרחב, אם אפשר להשקות פחות ולכסח פחות, ודאי שעדיף. וכן חייב לזבל מנקש קודם ראש השנה, שלא צריך לזבל מנקש שביעי, ואף אם לא יספיק, ראש השנה, כל מיני אפשר. היום יש דשנים שיכולים להספיק לשנה שלמה, איתי תמס, וזה אורגני מחזיק הרבה זמן, וכן, יש אפשרות היו דשן בערב שמיטה, שלא יצטרכו דשן בשנה שמיטה. עכשיו, רב כאן כהנא, תלמידו של החזון איש, וזה מהדורה שמתוקנת. מהדורה שמתוקנת זה בשנת תפשין יוד... עכשיו זה תפשין למד א' או למד ו', בדקתי המדורות של מצוות הארץ, המדורה הראשונה יצאה תפשין ה'. במדורת תפשין ה' היה כתוב תקן דרך ההבדל. ובכן הרב כהנא קודם כך, מה שיתירו חז"ל להשקות, לא יתירו בלענות ומשוש פירותיהם מותרים. בגלל שהפירות מותרים, אז מותר, אבל לכן זרעים מותרים, שמסריחים. אבל אם עדיין עליית המים יפזדו כל הפירות, זאת אומרת שיהיה, עכשיו, זאת אומרת, המשפט הזה, זאת אומרת, שיהיה היזק ניכר בכמות ואיכות הפירות. אתם יודעים, החזון איש לא אמר. וזה הסוגריים שהחזון איש היה במערכת, כנראה במדורה אחת, לא הכניסו את זה, רק הכניסו את זה. או שלא הכניסו את זה בעצמו. כלומר, יש כאן, רואים כאן שהחזון איש, ואני אפרש ככה, הדברים ידועים גם בחליבה ואחרים, גישה שפוסקים ידועה. יש דברים שכתובים בכתב, ויש לו רק בעל פה. בכתב החזון איש, בחליבה בשבת, החזון איש בסוף, בכתב אוסר. אותה חליבה שהוא המליץ עליה, לכתחילה. לעשות אותה חפץ חיים, וגם גייס כסף לקניית המכונת חליבה הראשונה בארץ, ועודד חפץ חיים להשתמש בחליבה חשמלית, שהיא פתחה בארץ את כל האוטומציה של החליבה, בזכות החליבה בשבת בחפץ חיים, בספרו הוא אוסר. בראש ועל פה הוא התיר. גם פה, בספרו הוא כותב שרק הכוונה היא שכל הפירות ייפסדו. כנראה שבאה השאלה המעשית יותר, מה פה כל הפירות? אז אלה שרפרי, כאן אז בורש לרפא, וזה כנראה קרה בשנים, בתפשן מדי זה עדיין לא היה. בתפשן י"ב כנראה זה הוכנס, שם הוא אומר, זאת אומרת שיהיה היזק ניכר בכמות ובכות הפירות. כאן לא ברור מה זה היזק ניכר. אז מגיעים גם כי בתורה של הרפא לומר, שכמו שבהונאה, בהונאה נעצרנו שהיזק ניכר, זה נקרא 16%, שישית, 17% בערך, זה נקרא גם, זה נקרא של פירות שביעית. זה הכל רבותיי, זה הוראות שבעל פה שאנחנו שמענו איש מפי איש, מפי השמועה, אין לזה מקור ברור, מה מקור העניין הזה שיפסדו רק, שרק הפסד משמעותי של הפירות. וכן מותר להשקות, בקיצור, כך רואים את המסקנה של החזון איש, שהוא סובר שלצורך הפירות מותר, אבל בהתחלה הוא כתב שרק רק כל הפירות רק עושים גם אחוז ניכר. עכשיו נראה את החזון איש שאומר, נדלג על הקטע הבא, והקטע שבא אחריו הוא יותר משמעותי. בסימן י"ח עוד ד', לא יתירו חרישה מפי הפסד. בשום הפסד יתירו רק מלאכות מסוימות. חרישה לא. כבר מצאנו הפסד, בשום הפסד רק מלאכות ברבנה. אבל כמעט התולדות. אבל מלאכות דורייתא לא יתירו. כמעט חרישה וזריעה היא עיקר השביתה של שביעית. ועוד, ואין היתר מקום פסידה בשביל כמו במועד. ומועד לא נעשה מקום פסידה. והשביעית איסורה אף מקום פסידה. אלא במקום שאי אפשר לעמוד, יתירו. ואין להם דברים מקומית הרבים. יכולים, ההגדרה היא לא מקומית, אישית, לכל הפסד שלו. החז"ל קבעו אילו מלאכות וכללי גורמות הפסד. השקיה זה ברור, כל בר דעת יודע שבלי השקיה יהיה הפסד גדול. או דישונים מסוימים שאנחנו יודעים שבכללי זה יכול להיות, כמו זיהום, או עידור מסוים עם יבלית, תישאר ותחנוק את הצמחים, את הצמחים צעירים וקטנים, תחנוק אותם, אז כל בעלת מבין שזה יכול, זה נזק. אבל אם יש לאדם מקרה חריג, זו בעיה אישית שלו, אומר חזון איש, מי אמר שיתירו את ההפסד הזה? יתירו הפסד רק שזה נזק כללי לרבים, ולא מקומי אישי לאחד. והמורה שיחיד לא יתירו שום פסידה. כמו זה הרמב״ם, ויגיד על חיות, ומה יתירו כל אלה? משהו שהפסד פרטי לא יתירו. ואינו כחול המועד, אם כמותרנו הפסד, לא שאלה ראשון, למה הרמב״ם אומרים, מה יתירו? כמו חול המועד, ובשביל הפסד יתירו. זה אומר, יתירו חכמים, כשעשו את התולדות, יתירו חלק מהם, בגלל שהם הבינו שהאופן עקרוני, אותן תולדות, הן חשובות מאוד לקיום העץ, ובלעדיהם העץ עלול לידו לא למות, אלא לתת פחות יבול, פחות באופן משמעותי, לכן יתירו את המלאכות. אבל לא בכל עץ ועץ לדון באופן אישי אם יש לה הפסד מקומי. דרך אגב, מארנונה יתירו הכל, כלומר בסנהדרין כ"ו עמוד א', אתה מניס את פה, זה מלכות. קרוב לדבר שתעבור אותו פיקוח נפש. אחרי זה ידוע, על סמך רבי ינאי הזה, בעצם כל הפוסקים גם ביתר המחירה התייחסו, כמו שבא שם בבוקר את ההרצאה על הנושא הזה לרב עמיחי, השתמשו הרבה ברבי ינאי, פוקוזרה ובשביץ, כיוון שיכול להביא לפיקוח נפש, בעיקר המריאלי, אבל כתב זה הרבה אוצרות יוסף, שהיתר לתר המחירה בנוי על הצורך להציל את הנפשות הללות לגבוע ברעב, גם אם לא כולם, מישהו עלול לגבוע ברעב, לכן צריך להציל את החקלאים ולייתר את המחירה. אז זה, אז זה התירו תר המחירה אסמך אותו רבי ינאי. אז זה רק בדבר שהוא פיקוח נפש. אבל כאן המשפט הסופי כאן זה משפט מאוד מאוד משמעותי, גם תזכרו אותו היום את המשפט הזה. אבל אלא הבטחת ברכה בשביל שנת שביעית, מה נוחה, דכתיב, ורוצה מה, לא כמו שתחשוב לך טבע, שביעיתך תביא לך הפסד, שתחי בך יצא, אלא צוות לך ברכה. כאן חזיש חידש חידוש מהפכני במושג בצבית התברכתי. שלא, אין הכוונה לצבית התברכתי שהיבול השנה יהיה כפול, כמו שאנשים מפרשים. הגיע הרי עושה רב, בשניתה קודם, הסקרו את התפוחי האדמה שגרמו לנפילת האוצר בית דין של תנובה, זה היה בגלל שהיבול של תחילת שנת השמיטה בחודש חשבן, כסלו, שהתחילו לאסוף את הסתווים, היו פי שתיים. היבול תפוחי אדמה היה כפול. והמחירים צנחו לחצי המחיר, והבטיחו החקלאים מחיר, אני זוכר את המחיר, לחקלאים הבטיחו שקל וחצי לקילו. ובעצם הם מכרו את היבול ב-70 אגורות לקילו. ואוצר בית דין התחייב לחקלאים מה שמגיע להם, ושלם שקל וחצי לקילו. זאת אומרת, על אלפי טונות, שלם להם את המספר של הרעיון מכאן הבוקר, 8 מיליון שקל. כי הבטיחו להם לחקלאים, היה אוצר בית דין לא פיקציה. אוצר בית דין פירושו, לחקלאי מגיע שכר הוצאות על עבודתו ופרנסתו, לפי תמחיר מסוים, ואת המחיר הזה הבטיחו לו וקימו. אגב, אנחנו בית הדין אחר כך, קבל לו על ככה, מי שנתן את הכסף, למה הוא עשה את זה בלי שאול להיות בית הדין? כי בית הדין טען שגם אונס יכול לטעון טענות שהדעת הדעך אלו הסכמנו, וכל פנים, זה מה שהיה. אז שאוצר בית דין זה היה משהו אמיתי, והחקלאים, גלית הפחדמה, קיבלו את כל מה שהפתיחו להם. אבל הבא חזוי אומר, אין הכוונה היא שהכל זה יהיה ברכה כפולה דרך נס. הנס הוא נס סמוי. אם אתה תעשה את עצמך, ההבטחה הזו אפשר תגרום החטא לקפך, וברכה הנה לכל ישראל, ויחיד יכול לקרות, מה רוצה לומר? אתה תעשה את כל הכנות הטבעיות, האנושיות, לקראת שנת שמיטה. השם מבטיח הברכה שלא תפסיק. יש הרי פחת, דוגמי, אנחנו עושמים, ועושים כל פעולות, זורים עזרה מוגנת, ועושים כל פעולות הכנות, וזכר פרופסור גולש מדירה קודם, כל מיני פעולות של זמירה מוגנת, ודברים אחרים, ובהחלט עלולים להיות הפסדים, היו הפסדים, הברכה היא שזה בסוף תוכל לעמוד בזה. זה לא מבטיח לך שלא בכלל לא הפסדים, תוכל להתמודד עם השאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא יעזור לך שאתה תעשה את שלך, ואני אעזור לך שתוכל לעבור את שנת השמיטה בלי הפסדים גדולים מדי, לאפשרות להמשיך הלאה את המשק גם אחרי שנת שמיטה. כן, זה החזון איש, זאת עמדתו. הוא כן מתיר את הפעילות בעיבור. עכשיו כאן השאלה, נזכר קודם, בדיוק לדוגמה של כותנה דו-שנתית, שהיה צריך לגזום אותה באביב, אני מבין, בסוף החורף, באביב של שנת השמיטה, צריך לגזום אותה כדי שהיא תוכל לצרוך מחדש בקיץ של שנת שמיטה. אז בכותנה זה בעיה קלה יותר, כי הכותנה אין לה קדושת שביעית. והשאלה מתעוררת בגדלים אחרים. קיימים ניסיונות שלא הזכרו כאן, אני מכיר ניסיונות שנעשו, יגדל חצילים, באותה דרך. גם החציל הוא דו-שנתי, הוא רב-שנתי. אגב, כידוע, החצילים הייתה שאלה של אורלה. שהרדבז לא אכל חצילים בגלל שזה אורלה. זה עץ, זה לא ירק, לפי דעתו. אנחנו נוהגים בכל חצילים כי אריזה אכל חצילים. אבל אפשר, תיאורטית, גדל חצילים גם כמה שנים. ואני מכיר חקלאי שבאמת גידל חצילים ובשנת השמיטה גזם אותם כדי שתהיה אפשרות לצמיחה חדשה, אלא באותה שנה היה לילה קרה שהטמפרטורה ירדה למתחת לאפס והחצילים קפאו. דווקא בשנת השמיטה. רבותיי, ככה הקדוש ברוך הוא מנסה אותם. לא פשוט. אז הוא לא חזר לשם פעם שנייה, אבל כל פנים הרעיון הזה שאפשר לגדל גדולים מסוימים על ידי... הוא יושב כאן בעל הבית שלו. כן, אז הנושא הזה, כאן השאלה, האם אנחנו יכולים, את הקודנה הזאת למשל, או בדיוק אחרים, לגזום בשנת שמיטה כדי שזה יהיה צימוח מחדש שעוד אין פירות. כי חזוני דיבר, כשיש פירות, אז הוא מפרע כדי שהפירות לא ייפסדו, מותר. מה הדין כשאין פירות? ועכשיו, במריל דיסקין, פירוש אמר את זה. מריל דיסקין אמר שמותר לעשות, נחזור דברה ואומר, לשנוע, לא זוכר איך הוא שנוע אומר את זה בדיוק. הרב ישראל, כן, הרב ישראל מדייק את זה בשביל מריל דיסקין. הוא מדייק בשנוע של מריל דיסקין, אני כרגע לא זוכר, בדיוק, נראה בשנוע של הרב... ובכן, הרב ישראלי, במאמר ארוך ולמדני מאוד, עוסק בשאלה הזאת של גיזום ירקות בשנת שמיטה, כדי שאפשר יהיה, לפני שיש פירות, כדי להצמיח פירות בשנת שמיטה. אז בגמרא מעמד קטן כתוב מרביצים שדה לבן בשביעית כדי שיצאו ירקות במוצאי שביעית, וברש כתב על זה, אבל לא ישקה בשביעית כי זה בשביעית. להשקות בשביעית למוצאי שביעית זה אפשר, אבל להשקות בשביעית שיצא בשביעית עצמה זה לא. מכאן ברור יוצא שאף ירקות כמו מרי דיסקין אין זה אלא בעבור פירות שישנם כבר בעולם. באמת, סליחה, באמת כבר... המרי דיסקין לא מפורש. המרי דיסקין אומר שאפשר לעשות מעשים כדי לשמור את הפירות. אבל שלא עבור מה שאינו בעיה בעולם. אבל יש מטרים עבור פירות הפקר, היינו נמצא את הפירות שביעית שחנקה לישראל. אז אני אתמצא את דברי הרב ישראל, הוא אומר כך. מה אמר דיסקין טועה? שהפירות הם שחנקה לישראל ויש, ויהיה לכם למנוע הפסד פירות מותר. אבל רק כשהפירות הם שחנקה לישראל. ומתי זה? וזה הרמב״ם שהזכרנו קודם, פירוש המשניות, שאומר שכשהפירות הגיעו לשלב של חל הקדושה שביעית, נניח, חנתה, הגדרה לא מדויקת כל כך, אבל נגיד, הפירות שחנתו, אגב זה נקרא קודם, זה עושה הפרסקים, שאפשר לדלל אותם כשהם כבר גדולים, כשגדולים אסור לדלל אותם, זה הפסד. לכן הדילול צריך מוקדם יותר כשיש פריחה. וכאן בקשר, האם מותר לדלל את הפרסקים כשיש פריחה, כדי שיהיו פירות טובים בשביל הגדולים? בשביל כשהפירות כבר שלך, הפירות של כלל ישראל, ואתה רוצה למנוע נזק מכלל ישראל, שכלל ישראל לא פירות, אז מותר. אבל אומר, אני לא נשך. אם כבר יש פירות גדולים, הם כבר קדושת שביעית, ואסור לדלל אותם. ואלא מה? כשהפירות קטנים, אז אין לך, עד אחד, עוד אין, הפירות הן לא לשנים שייכים לכלל ישראל, אין לך אחריות על זה. האחריות שלך מתחילה רק יש לך פירות. כן, הרב ישראל טוען בכל המאמר שלו, כל הזמן. היסוד של המרי דיסקין זה יש לך בעלות על הפירות, כלל ישראל, אז צריך ששלב כזה שהפירות הם כבר במצב שאסור להפסיד אותם. זה שלב מבוגר של הפירות. אבל הפירות קטנים, או כשרק פרחים, או שאפילו רק שתילים, רק זעים, שעוד אין בכלל פריחה, אז מה יותר לעשות פעולות שיהיו פירות? הרי אין לך פירות עדיין. וזה המהלך של הרב ישראל. הוא טוען שרק כשיש פירות כבר, אז מותר לעשות לפי המרי דיסקין, אבל לא כשאין פירות. ונפקיד על עצומה לאותן פעולות שאנחנו עושים בירקות או בעצים, זאת אומרת, של דילול פירות בפריחה או בשלב תרום חנתה, האם אפשר לעשות זה או לא. עכשיו אני מרשה לעצמי לומר את מה שעם כל הדיון שראינו כאן, שנשים לב, כל הפוסקים של המרי דיסקין, הרב קוק, החזון איש, הרב ישראלי, מילה אחת לא הזכירו, אוצר בדין. כולם לא הזכירו את אוצר בדין. אוצר בדין הוזכר פה. אני רוצה באמת לפתח קצת על זה, כלפי מורי ורבי ישראלי, אפר אני תחת כבוד רגליו, אבל לפי יהודתי, יש מקום להבחין בין הבעלות על הפירות, שזה באמת הבעלות על הפירות מתחילה רק כשיש קדושת שביעית, והייתה שבת אז לכם לא אוכלה, ולכם, או לפני הדיוקים האחרים, לכם, שלכם, שבת אז לכם לא אוכלה, לכן שהפירות הם פירות קדושים קדושת שביעית, הם שלכם. ולכן הקנה היא לכלל ישראל. זה לא פרטי, אין בעלות פרטית של פירות, הפירות של כלל ישראל. ואז כלל ישראל חייב לדאוג של עם ישראל יאכלו פירות. אז הרב ישראל תולך עד בשני. אני אומר שזה לא בהכרח. כי המושג, המושג של אחריות הפירות יכול להיות גם לפני כן. כשאני דואג שליהודים יהיו פירות אכילה בשנת שמיטה, כמו שחזיש אמר, שצריכים לעשות הכנות לפני שמיטה, הכנות אנושיות שיהיו פירות של שמיטה, וגם בשמיטה עצמה, דברים שמותרים, כל העבודות שמותרות לעשות, לפי דעתו, זה מותר לעשות גם שאין פרי עדיין. כי יש לך אחריות בגלל ישראל. אז יש דברים, איסור הפסד, זה משום גזל, זה כשהפירות כבר שלך ממש. אבל אחריות שיהיו פירות, זה גדר אחר. בעצם, הפוסקים לא הזכירו כאן את אוצר בדין, אבל אנחנו באמת משתמשים בעיקר במוסר ואוצר בדין, אוצר הכי טוב, אוצר בצדים שלתי, הוא המפתח לכל הנושא הזה. וכאן, בקטע האחרון בעמוד, נראה את המושג בדין במקום אחר. אבל לפני כן נגיד מקדמה. אוצר בדין נמצא בתוספתא, לא נמצא בשס, לא נמצא ברמבה. וחזרי שלך בנה הזה תילי תילים, גם הפקוב מזכיר את זה, והסלמי עשה ככה, ואנחנו, כל אוצר הארץ לא אוצר בדין. ואוצר בדין אין לו מקור בשס וברמבה. בית הרב הרצוג מאוד היה היסס מאוד נושא האוצר בדין. חזוני שאמר אוצר בדין, אבל איפה זה כתוב? זה כתוב תוספתא. הרב ישראלי טוען שזה לא צד כתוב. אוצר בדין זה לא הלכה. זה אמצעי טכני איך לאכול פירות שביעית. לכן זה רק הנחיה מעשית. זה לא הלכה. ההלכה אומרת שפירות שביעית קדושים, ופירות שביעית שייכים לכלל ישראל. ושצריכים למנוע שגויים ייקחו אותם שירביוני עמך. מכאן, זה יצא מעשית, שבית הדין רואה שיש פירות ואין חלוקה צודקת, והתורה התכוונה וכל ירביוני עמך, הוא צריך כבית דין, כאחראי על החברה, שתהיה חברה הוגנת, צודקת, שיש פרשת קרר, שלא עשירים יוכלו ואני לא. אני קורא דוגמה מעשית היום. היום כבר למדנו היום, החקלאות היא היום בידי 2% של חקלאים. 98% מהציבור לא חקלאי. רחוקים נפשית לצערנו, ופיזית, גיאוגרפית, באזור חקלאי. החקלאות נמצאת בנגב, בגליל, בגולן, ושם יש הפקר. פירות הגולן, יש מיליוני טונות של, מאות אלפי טונות של פרי, הפקר. מה יעשה יהודי רמת גני? אז מי שיש לו רכב, ייסע על הגולן, יקטוף פירות לצורכי לפי מה שמותר, יבוא הביתה. רביוני עמך, מה יעשו? ואחרי ביוני אמרך, ביוני אמרך יישארו ברמת גן בלי כלום. אז במסגרים של ימי מענו, צר בית דין זה הרעיון הנכון ביותר לאפשר לביוני אמרך לכל פירות שביעי. הידי שתהיה אפשרות להביא את הפירות לכאן, כלומר לשלם את ההוצאות לאלה שיביאו את הפירות, לתת באמת פירות שביעית לביוני אמרך. אני לא רוצה להגיד שיותר למשל, המסג בית דין לא מתחיל בכלל שנה שמיטה. אחרי לפני כן. הרמב״ם, לפחות מכירה, פרק י"ד אומר, בית דין חייבים לפסוק שערים ולהעמיד שוטרים לכך. ולא יהיה כל אחד אחד מסתכל כל מה שירצה, אלא שטות. בלבד שפסיקו בשכרם. ולא יסתכל על מוכרת, אז בכלל המסג בית דין לא קיים בשנת מיטה, הוא קיים כל השנה כולה, כל השנים. והמידע אמורים בדברים שהם חיי נפש, גבינות, שמנים וסלטות. אבל העיקרים, כל קושת ולבונה וכנצה, ואין פוסקים להם. אחר כך המשך עשו סחורה בארץ ישראל, דברים שהם בחיי נפש. ובהלכה האחרונה, מותר לאצור פירות 3 שנים בראשית, שביעית מוצא שביעית, כל הפקיע השערים שעוצר פירות בעל במקום של רובו ישראל, הרי צריכים לגלל בריבית. כמעט מה בריבית עושים? בריבית עושים, משתמש בכסף שלו, לנצל את העני, להתאשר על חשבונו של אותו מסכן שצריך את הכסף. אגב, לכן זה הבדל גדול בין אדם שלוקח הלוואה מטלות יצרניות, שגם העסקה היא הדרך הנכונה, אידיאלית מהתורה, ובין הלוואות צרכניות, שבהם אגב עסקה לא מועילה, וזה באמת התורה התכוונה לריבית. אז הנושא הזה של, רואים כאן את כל ההלכות, מי מפקח הכל זה? מי דואג שאנשים לא יצאו פירות שביעית מדי? מי דואג לכך שיסתכרו רק בחיי נפש, רק מה שנקרא היום, ויש דברים שמסיימים שהמחיר שלהם קבוע. ועכשיו ידוע, לחם, חלב, מוצרי יסוד, המחיר קבוע. על יתר הדברים המחירים באמת שוק חופשי. זה בעצם מה שהתורה אומרת. מי קובע זה? בית דין קובע. כלומר, בית דין הכוונה, המנהיגות של כלל ישראל צריך לדאוג שלציבור תהיה מה לאכול כל השנים כולם בצורה הוגנת וצודקת, שלא יהיו תשעות קלה בגלל מחסור במוצרי יסוד, ויהיה תשעות מכך. בשנת שמיטה קו החומר. מכאן אני רוצה גישה חדשה לכל עושה שהפסד. לפי התפיסה הזאת, שבית הדין לא פועל רק שנת שמיטה. בית הדין פועל 6 שנים. אבל נזכירו בשביל שאמרתי שצריך את בית הדין צריך לפתוח מיד במעשה שנת שביתה על חצי שנה הבאה. כי יש פה, וראינו כל בחזון איש שאומר שההפסד זה לא הפסד אישי. כי המושג הפסד לא קיים. כל הגישה של הפסד היא גישה של בית הדין. בית הדין מתוך אחריותו לכלל ישראל, צריך לדאוג כבר לפני שנת שמיטה, בכל השני, ובפרט בשנת שמיטה, שהפרות הפקר שלו תהיה התעשרות של חלק וחלק לא, ופה התורה מונית לי בני עמך, הוא צריך לדאוג לכך שיהיו פירות, ושיביוני עמך ים הלאכול, ושתהיה חלוקה נכונה, ושכל המערכת תוכל לפעול בצורה כזאת, שבשנת שמיטה אכן רעיון התורה יתקיים, שפירות שמיטה יחולקו לבני עמך בצורה צודקת. אז אם כן, המושג הפסד לא נמדד במשק פרטי, לא נמדד בחקלאי פרטי, הוא נמדד בקנה מידה לאומי. לכן אומר, הפתרון להיות בעיות הפסד, לכן אין לי פתרון מעשי. כשבא משק עם בעיה, ענף כזה מרוויח כך, ענף כזה מפסיד כך. אני לא יודע איך דיר את זה. אני הייתי שקל את זה, ויש כלכלה חקלאית, זה מקצוע שלם שעוסקים בו, ויש אנשים מומחים בו, צריך שם עם המומחים, כלכלה חקלאית, יש כל ענף וענף, מה שאמרנו את הבוקר מדוקטור סבן, את השיקולים, איזה פרי כדאי לגדל בארץ, לא כדאי. יש פרי שהמים שלו יותר יקרים מאשר הפרי, אז חבל לגדל אותו. ויש פירות שכדאי לגדל אותם. אז השיקולים הכלכליים, מה צורכי עם ישראל, מה צורכי המדינה, איזה ענף צריכים לטפח, ואיזה ענף אולי לא צריך, ואיזה ענף לשנת שביתה הוא קריטי. לא ישקיעו בהם טיפת מים, על עצים שאין אחר כך אפשרות לשווק אותם. אז כל הנושא הזה דורש חשיבה כלל ישראלי, לכן, רבותיי, אנחנו צריך להחזיר את השמיטה למקומה, רק שמיטה ממלכתית, כלל ישראלית, עם שיקולי דעת רחבים, יכולים להחליט בצורה רצינית איפה, איזה ענפים צריכים, מה הפעולות הנחוצות, ואין ספק שיש הרבה ענפים שאנחנו לא יכולים לבטל בשנת שמיטה, ואז הפתרון שלהם, אם זה דרך אוצר בדין, בבקשה, אם דרך היתר מכירה, במקרה כרגע זה היתר מכירה, והשיקול זה שיקול כלכלי, כלל ישראלי, ואי אפשר לשקול רק שיקול פרטני בכל מקרה ומקרה. כלומר, בינתיים, עד שלא נפתור את הבעיה בצורה כללית, צריכים להתמודד גם בצורה אישית, לעשות כל משק ומשק, איך הוא יוכל להתמודד בשנת השמיטה. אבל זה מחייב איתנו בקיצור לראייה כלל ישראלית, כלל מערכתית, לצערי אין כרגע פתרונות מעשיים להשאלה רק כיוון חשיבה. כן. כן, בבקשה.
בסדר? רק רגע, כמודו שפיעה.
מה?
תחזור
השאלה שלך לבוקר.
ככה זה תשען. שאלה אחת הפעם, כי אנחנו רוצים להגיע לכבוד הרב.
לא. פשוט דבר, אני רוצה לשאול שאלת ביניים, ואני חוזר שוב פעם לפסיקה בהקשר ליתר מכירה. הרב ציין דינה לדבריו בהקשר של אוצר בית הדין, אבל הרבה משקים נצרכים ליתר מכירה, ואנחנו מדברים באופן מאוד דיכוטומי, כן יותר או לא יותר. נדמה לי שכאשר אנחנו רוצים לעסוק ביתר מכירה בצורה רצינית, וזה גם מחזיר אותנו לנקודה הראשונית, השאלה היא כאשר הרב צריך לפסוק על, ואני לא מגזים, על אלפי דונמים, ואז הוא בא למשק ואומר, אוקיי, יש יותר מכירה, הכל שריר ובריר וקיים, ולמעט כל הסיפור, אז בכלל לא צריך ללמוד ללכות שמיטה. או שהוא צריך לאזור אומץ ולהגיד, באופן חלקי. אם זה באופן חלקי, אז השאלה, מה עם העקרונות שיבחו את הרב, על מנת שכמו שאומר הרב, הרב קוק, שמצד אחד היתר מכירה הוא ללא פיקפוק, ומעיד על גיסא, אנחנו צריכים לטור כמוצא שלנו רב על כל חלקה וחלקה שאנחנו יכולים להוביל ולא לגדל, אנחנו צריכים לשאוף לכך. אבל כמו שכבר הרב אמר בהגדרה, הרי החקלאי מסתכל על העץ במבט הכלכלי, ועל מנת שאנחנו נוכל לבוא ולחלק ולומר זה או זה, מהו השיקול? ממנו שם, אם יש בעיה כלכלית, אז איפה זה נעצר? אז השאלה היא בעצם, ופה אני באופן אישי מרגיש די תקוע באמצע, מה הוא הקריטריון? ואני רק רוצה להוסיף עוד הערה קטנה, הנציב במשיק דבר, הוא כן רואה את ההיתר שמופיע בשם רבי ינאי, שרבי ינאי אמר פוגו זירו, הוא רואה את זה כן כדין של הפסד, הוא מפתח את הדין של ארנונה, באמת יש ראשונים אומרים שזה בעיה של נפשות, אבל יש ראשונים אומרים שזה בעיה של ממונות, ואז השאלה היא, בסופו של דבר, הוא גם כותב כך, מצד אחד אי אפשר לדעת שבשנת שמיטה לא נפסיד, אבל מצד שני הוא נכנס להגדרות הלכתיות, הוא נוקט בעמדה של הפסד מרובה. למשל, בהפסד מרובה כן ידיר, הוא הולך בכיוון אחר מהחזון איש, שהשקיה המוקד של היתר שלה הוא הפסד מרובה. ואז חוזרת השאלה למקורה, מהי הגדרה של הפסד מרובה? איפה אני עוזר? אם אני אומר באופן כללי שאני חייב שתהיה חקלאות בארץ, זה שיקום ממלכתי. אם אני ניגש באופן פרטי לחקלאי, אז אני אומר, אוקיי, מותר לך יותר מכירה, אבל אני לא רוצה להכיר לו באופן טוטלי, אני רוצה להכיר לו באופן חלקי. אז השאלה היא, איך אני יכול לקבוע לגבו, היכן העץ הוא, היכן הוא כן יכול להשתמש בו במכירה, והיכן לא. וזה מוביל אותי לנקודה הראשונה, כי יש רבנים ששאלו עליי מה התכוונתי לומר בהתפרצות שלי, ומכאן אמרתי שאסור להתפרץ, אני רוצה רק בדקה אחת להבהיר, היא הנותנת. אם אנחנו מתייחסים להיתר מכירה בראייה המורכבת שלה, שמצד אחד אנחנו באים ואומרים שאין לפקפק עליו, ומאידך גיסא אנחנו באים ואומרים שיש עקרונות משמעותיים מתי להפעיל אותו, היעלה על הדעת שאחרי שעשינו את כל האקרומטיקה ההלכתית הזאת, התאמצנו כל כך בשביל להשתמש בהיתר המכירה שאוצר הארץ, לפחות בסעיפים האחרונים שלו, לא יזכה לקבל מהפירות האלה. הרי הפירות האלה זה גיבורי כוח עושי דברו. הרי כאן החקלאי בעצם החליט בהיתר המכירה, באמצעות המכירה, הוא החליט להפסיד. זה פשוטו כמשמעו. כי אם היה לוקח את היתר המכירה באופן טוטלי, אז הוא היה זורע את הכל. אבל הוא החליט שלא לזרוע את הכל. אז החקלאי הוא בראש ובראשונה הפסיד מכספו בשביל שביעי. איך יעלה על הדעת שאנחנו נעדיף אוצר, ואני לא מדבר על אוצר בית דין, איך אנחנו נעדיף ייבוא מחוץ לארץ, שזה כביש עוקף שמיטה, על גיבורי כוח עושי דברו, במיוחד לגבי הקיבוצים שעשו אקרובטיקה הלכתית או משקים, על מנת להשתמש ביותר מכירה באופן חלקי. פה שתי נקודות בעצם מצוות אחת לראותה. במילים אחרות אני בא ואומר, יותר מכירה, כמו שהרב אומר, זה אילוץ, זה...
עבודי, הרב נוראי בעצם מאיר את עינינו בשאלות המעשיות. אנחנו יושבים פה בחלשן, מדברים באופן אקדמי, תיאורטי, והשאלות שעודות לשטח, הרב כמו הרב נוראי מתמודד עם השאלות האלה בצורה המעשית, אני מבין את הקשיים שלו, הייתי כמוך באותו מקום.
הרב נהיה עירוני.
היום אני גר בקומה גבוהה. מנותק. יש כפריבילגיה מסוימת. אגב, כשהלכתי לרבנות, הרב ישראלי אמר לי, אתה רוצה את רב במושב, תאכל חצץ. ככה אמר לי, זה הברכה שברך אותי. אגב, גם היו אוכלים חצץ. אז יש חצץ אחר, חצץ של גיורים, יש חצץ של רישום נישואין. לכל רב יש את החצץ שלו, אף אחד לא מקנה בחברו. כולנו אוכלים חצץ יום יום, רבותיי, אבל לא חצץ, אלא המילה חצץ, כי שלא חצי חצי, אתה נמצא תמיד במלכוד מורכב של שאיפה לרצוי מול מצוי. ואין לזה פתרון חד כמו שיהיה, אני לא יכול להגיד בדיוק מה. אין ספק, שבצד אחד אנחנו רוצים באמת לשמור שמיטה בשלמותה, לא בכלחתה, כלחתה, הכל כלחתה. על פי הלכה הכל כהלכה, מה שעושה כהלכה, אבל רוצים לשמור שמיטה בהידוע. זאת השאיפה שלנו. וזה, רואים את הרב קוק, הוא חלם על זה, הוא צפה לזה, הוא רוצה כל הזמן לשמור שמיטה בהידוע. מצד שני, הוא חי את המציאות שבה הוא חי, ראה ששמיטה בהידוע, זה לא בהידוע. מה בהידוע בשלב ראשון זה היתר מכירה, זה בהידוע. אני אומר, זה הידוע. שיהיה דברים ברורים. בלי היתר המכירה של מרן הרב יצל, ושקדמו לו ושבא אחריו, לא היינו יושבים פה היום. כל החקלאות היהודית הדתית, כל ההתיישבות הדתית, כולל גוש קטיף, כולל הגולן, דרום חברון, כל ההתיישבות הדתית המפוארת הגדולה הזאת היא בזכות היתר המכירה. כי בלי אותה שאיפה של הרב קוק להביא כמה שהם דתיים יותר להתיישבות, ורק היתר המכירה אפשר למשוך דתיים להתיישבות, אז רק בזכות זה כמה ההתיישבות המפוארת שרק תדע. המושב הדתי הראשון, שדה יעקב, עלה לקחת התנחלות לא חוקית, כי תענו המוסדות, המיישבים, דתיים יכולים להיות חקלאים, מה תעזרו בשבת, מה תעזרו בשמיטה, על שבת הייתה השאלה. חקלאים יהודים דתיים יכולים לשמור שבת? הרי תתמוטטו, לא רצו את התקציב, כן היסוד, כן קיימת, לא רוצה לאשר להם את זה. אז שדה יעקב, החלוץ והוכיח שאפשר לשמור שבת, עם כל הקשיים, עם חליבה כזאת, עם כל פטנטים אחרים, אפשר. וברור שהם פריצת הדרך, הם שכבו על הגדר, רבותיי. כל החקלאים הדתיים הראשונים שחרו לגדר כשאנחנו נוכל להמשיך הלאה, אבל צריך להמשיך. אי אפשר להישאר כל הזמן רק באותו מקום ולהישאר באותה רמה שתהיה 120 שנה. צריך להתקדם. אנחנו בעדות המתקדמת. בעדות המתקדמת צריכה עם חזון. ואני מודה שהבעיה הזאת מצד אחד שאיפה לחזון, ומצד שני הרזון של המציאות האקטואלית, זה מתח שכל רב חי איתו, ומי שלא חי איתו הוא לא רב. אין ברירה, צריכים כל הזמן להתמודד, וכל תחומי החיים, ראיתי הרקון בהפסקה הרב נובעיד, כל תחומי החיים שלנו חיים במתחים כאלה, בין חזון לבין מציאות. שאיפה לרצוי ומצוי. ואגב, באמצע, אני יודע, הבדל רצוי ומצוי, בגימטריה חסר ממון. אז לכם, אין לי פתרון פשוט. אתה כרב תתמודד, כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה. לא עליך, עליך לגמור, מה שאתה לא יכול לעשות, אתה תעשה. כל מה שנראה, שיקול דעתך, שהמשק יוכל להמשיך להתקדם, להתפתח, תעשה. גם אם טעית, לא טעית, כעשית בשליחות, בשיקולים של תורה. ומצד שני, לעמוד ולעמיד את החזון, בני הציבור, עוד אנחנו רוצים גם קצת שיטה מהודרת, מושלמת. ואיך יסדר עם זה כל רב עם הקהילה שלו? יש קהילה שאפשר לדרוש יותר, קהילה שאפשר פחות, מה שכל רב הקהילה שלו שיכול להשיג, רב דוגמה קטנה, שמעת לו, בתחום החינוך אנחנו מסתדרים פשוט, רב יכול להיאבק בתחום החינוך על הקמת בית ספר דתי ועושה מלחמות לעירייה וכולם, ובסוף הבן שלו, הוא לא שולח לשם כי הרמה שם לא מספיקה לו. מה הוא, איך הוא עושה את זה? רבנים עושים את זה. אז אולי כיתה נמוכה משאירים, כיתה גבוהה לא שולחים, ואנחנו חיים עם זה, אין ברירה. אנחנו מוכרחים צד אחד להילחם על המינימום, צריכים לשאוף למקסימום. ולצערי הבלבטים הפשוטים, מזרחי שכם בבלבטים כאלה, חורים שחור לבן. או שאתה ככה, אז אתה ככה. אתה ככה, אתה ככה. זה לא ככה. אנחנו לא שחור ולא לבן. אנחנו אפורים וגוונים שונים. זאת המציאות הרבנית. איך אני חי כבר 40 שנה ברבנות, עד 120 שהשם ינחה אותי, תורים ויצא טוב, ואפילו נכשלים, טועים, יכול שעשים לא בזה. יכול להיות, יכול להיות. יכול שאני לא, לא טועים. אבל יזעתנו גדולי הדור, אנחנו לא עושים את דעת עצמנו, אמר רב הישראלי יציע את ההצעה הזאת, אבל יאו תאמר בדרך הזאת, לכן אנחנו הולכים בדרך הזאת תוך רצון, והקשיים האלה מראים לנו שבאמת זה קשה, אנחנו שואפים ביותר, ויכול להיות שבאמת צריך למצוא פתרונות יותר טובים, יכול להיות, אני לא אומר שלא. אגב, משנת זאת משנת אחרון אומר, אדון דונר, רבותיי, אמירה שכל משק עושה חגיגורי עושה דברו, שמענו גם על הצעה היום, איך המשקים מנסים לחפש, להגדיר את זה בצורה כזאת, שזה לא יהיה גיבורי כוח כל כך. איך לעשות את זה ככה? אז זה לא פשוט. אין לי כוח לנושא את זה. איך בכל גדל הפרסקים מוקדמים בשנת שמיטה, כדי שזה יהיה בחודש יחשב, וזה צורך כלכלי, אני מודה. אני חושב לגדל הפרסקים מוקדמים, שכל הרווח שלהם זה רק ההיצע וביקוש, אני לא יכול להשלים עם זה. ואני מבין שהמשק צריך את זה. אבל מצד שני, זה פירות שביעית שאני לא יכול לסחור בהן. והמשקים, אז הכל, זה לא חלק המשקים. אתה, תוך המשקים, אתה יודע, השיקולים הכלכליים הם גוברים. גוברים, ולכן קשה להגיד זה בצורה. כל משק תדון בגופו, יש לכם משקים שעושים זה יותר, יותר עם אידיאלי, יש משהו שעושים פחות. ולכן להגיד זה כגורף, שהמשקים כולם, אני מוכרח לומר שאנחנו צריכים בכל זאת להעמיד מול המשקים חזון יותר חזק עם שאיפות גדולות.
תודה רבה, רב. אני רוצה לומר...